ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של פודקאסט רנט אין בלגן, פודקאסט הכדורסל מבית רלוונט, ואנחנו כאן היום לעוד פרק שמערב בתוכו ישראל ואמריקה, ואנחנו נתחיל מהחלק הישראלי עם הפאנל הקבוע שלנו, מצד ימין שלי, דרור הופמן.
אהלן, מה נשמע?
מה קורה? ומצד שמאל, המאמן ה...
המצליח ביותר בכדורסל הישראלי כרגע.
אין סיכוי שאני אופסי משחק הבא.
ברור, אחרי הפה הזה, זה באמת, אתה יודע, אתה כבר צריך להכין את הרעיון הפסד לאחרי. מאיר, מה קורה?
וואלה, בסדר, קודם כל פרק רביעי, זה יותר מרגש מכל דבר.
זה נכון, יותר מניצחון שלישי רצוף.
בסופו של דבר, כיף להיות פה, לדבר על כדורסל, אין פה לחץ, אתה מבין, זה
הרבה יותר כיף. אנחנו כמו הכדורגלים עם הקלישאות, אנחנו נכנסים לקצב, משבת לשבת אנחנו טובים יותר, משתפרים.
ואם אתה רוצה, אני יכול לדאוג לך ליניב מזרחי פה על הספסל שמדי פעם יקפוץ.
צריך להביא אותו, אתה יודע, הוא כוסה ציפורניים, הוא באטרף כל הזמן.
גם נראה לי שלושתנו, יש לנו היכרות טובה עם האיש. בדיוק, כן. כולנו אוהבים את מזרחי, כן.
אבל מנס ציונה, יש לך איזו הרפתקה אחרת השבוע. המוקדמות האולימפיות לשלוש על שלוש בכדורסל, ושמח תספר לנו קצת מה קורה, מי מגיע, מתי הם משחקים.
משחקים ב-17-18 הזה, ארבע קבוצות.
שבוע, בעצם השבוע.
כן, כן, סוף שבוע הזה.
איפה? ארבע,
בדברצן, בהונגריה. ארבע קבוצות בבית, צריך לקחת אחד משני המקומות הראשונים, ואז אתה עושה רבע גמר, חצי גמר וגמר. אם אתה מצליח...
שזה קורה באותו סיבוב, ב-17-18 כל
ה... לא, אם אתה עושה רבע גמר, חצי גמר וגמר, זה ב-19. וזה נותן שלושה כרטיסים לאולימפיאדה, זאת אומרת, עד מקום שלישי באולימפיאדה. חבל לצערי שזה לא כל הכדורסל להתגייס לדבר הזה, כדי באמת לעשות משהו גדול בענף הכדורסל.
מה הכוונה, אמיר? כאילו, אני מנסה להבין מה קל לא הגיעו, ששחקנים לא הגיעו, כאילו?
כן, שיש הרבה שחקנים שהם רצו איתנו שנה שעברה שלא יכלו להגיע לצערי, אבל עדיין, יש שחקנים שיוצאים, מכירים את המשחק, נצטרך להיות ביום קליעה טוב בטורניר הזה כדי לעשות את זה.
מי הסגל שלך?
הסגל שלי זה נתנאל ארצי, שאני רוצה להגיד שפו ענק, ענק לחולון, ששחררו אותו, ויש את גיל נויביץ', שחק בליגה שנייה, ותומר כהן גם כן, ועומר שדה, רביעת שלישיית פורוורדים ורכז, קליעה טובה, ובמשחק הזה קליעה היא מאוד מאוד חשובה, לא רק, אבל מאוד חשוב, ואני מקווה שיהיה לנו שלושה ימים של קליעה מטורפת, כדי לעשות את ההישג הזה.
אתם מתאמנים לפני, או שזה פשוט לאסוף את החבר'ה ויאללה משחקים?
לא, מתאמנים, יש טקטיקה, יש איך אתה רוצה בהגנה, מה אתה רוצה בהתקפה, מאיפה אתה רוצה לתקוף, יש פה טקטיקה ויש פה לסדר את החבר'ה.
ובתור מאמן, מעניין אותי, אתה יודע, אני מאוד אוהב שחקן שלוש על שלוש, שחקתי גם חמש על חמש, אבל מה ההבדל כמאמן? זאת אומרת, איך מסתכלים על זה?
ההבדל היחידי כמאמן זה שבמשחק עצמו, אסור לתת הוראות. הם צריכים למצוא פתרונות.
כמו בטניס כזה.
לבד. ואז בין המשחקים, להכין אותם לשאר השחקנים, מה עשינו טוב, מה לא עשינו טוב, איפה אפשר לשפר, איפה אפשר לעשות.
אבל בלפני, בטקטיקה, זה מעניין אותי, כאילו, זאת אומרת, זה משחק אחר לחלוטין בסוף.
בלפני, בטח, יש לך גם טקטיקה, מי אתה רוצה שיחדור, מי אתה רוצה שלא ייקח זריקה בכל מקרה, איפה אתה מוכן לשלם מחירים, כי אין עזרות בשלוש על שלוש. אתה צריך לדעת לשמור נכון, ולהקשות על הקבוצה השנייה בלי עזרות, שזה קשה, ומה אתה מוכן לשלם מחיר, איפה אתה מוכן לשלם מחיר, ואיפה אתה לא מוכן לשלם מחיר. ובמקום שאתה משלם מחיר, גם אם קלו סל, הכל בסדר.
אז אני חושב שמפה אנחנו, מה שנקרא, נאחל לך בהצלחה ולנבחרת ישראל,
והלוואי... בדיוק, לכולם, זה נבחרת, זה אולימפיאדה, זה באמת, באמת, לא סתם אני מפספס משחק בליגה, זה משהו גדול, אם נעשה את זה, זה משהו גדול.
אמן.
לגמרי, בטח בפריז, באולימפיאדה הקרובה, עם כל הכדורסל שהולך להיות שם, שבאמת נראה לי זה יהיה ההיילייט המרכזי של האולימפיאדה, ועם השלוש על שלוש, אז באמת בהצלחה, מאיר, תביאו לנו גאווה. ועכשיו אנחנו נתכונן לגמר גביע המדינה. הקלאסיקו הישראלי, שוב נפגשות בגמר, מכבי תל אביב והפועל ירושלים. זה קורה בעצם מחר בשעה 9 באולם מנור המפתחים. ואנחנו כאן במטרה לתת לכם את ההכנה האולטימטיבית למשחק הזה מחר, ונתחיל קודם כל קצת בהיסטוריה. אז מצד אחד מכבי תל אביב עם 45 השחיות שלה, זה מרשים מאוד, הכי מרשים בכדורסל הישראלי, ומצד השני הפועל ירושלים עם 7 משלה, ששלוש מהם הגיעו בעצם מהאזונת 2018-2019, שתי הקבוצות פגשו אחת השנייה 12 פעמים בגמר הגביה, המאזן עומד על 4 ניצחונות של ירושלים מול 8 של הצהובים, שבשנה שעברה אני מזכיר, היה מפגש בארנה, הפועל ירושלים של ג'יקיץ' לוקחת את גביע המדינה ממכבי תל אביב, ואני רוצה לדבר קצת על שאלה שדיברנו שבוע שעבר בהקשר חצאי הגמר, וזו השאלה המנטלית. בעצם מכבי באה אחרי הדחה כואבת מאירופה, אבל זה לא נראה שזה השפיע עליה יותר מדי בחצי גמר, כי הם פירקו את קריית אתא. ומהצד השני, הפועל ירושלים כמעט הצליחה לבעוט בדלי, נכנסה להערכה לקבוצה שיש מצב שתירד ליגה השנה, אבל בסוף הם מחזיקי הגביע, וזה פחות או יותר גם אותו קור משנה שעברה שלקח את הגביע.
ששתי הקבוצות,
כן,
דרך אגב.
אז אני רוצה להתחיל במאיר, של באיזה מיינדסט עדיף לבוא למשחק, במיינדסט של מכבי תל אביב מגיע אותו, בפועל ירושלים.
קודם כל, אם אתם זוכרים, שדיברנו לפני המשחק הראשון על קריית אתא, אמרתי לכם, המשחק השני הוא יותר קשה שאתה בא בסי, הראשון אתה בא, כולם אומרים, אנחנו לא רוצים להפסיד, המשחק השני, אחרי סי מאוד גדול, הוא מאוד קשה, אז פה הפועל ירושלים יכולים לנצל את זה לטובתם. וייד בולדין, השחקן המרכזי, לא ישחק, השחקן המרכזי של מכבי, ודווקא ירושלים, שגם אמרנו שיש יכול להיות מבוא, אורן אהרוני, מבוא להפתעה, וכמעט היה שם הפתעה, אבל מבחינתם זה משהו אחר לגמרי, זה כמו שאמרת, זה לבוא ולעשות איזשהו סטמפה לעונה, שהיא יכולה להיות עונה סבירה פלוס, אחרי כל הקשיים שהם עברו, אז אני צופה שיהיה משחק. יהיה משחק, והפועל ירושלים, יש לה משהו אחד שהיא יכולה להתמודד איתו, זה הגודל והפיזיות של מכבי, ולפועל ירושלים יש גרדים גדולים, יש שחקנים מתחת הצבע, בייחוד עכשיו עם טיוס שהוא חזר, חבל שהנקינס לא נמצא, אבל עם טיוס וג'קורי וויליאמס ונמרוד לוי, פתאום מכבי גם יש לה קו, לפועל ירושלים יש גם קו כדמי שיכול להתמודד עם מכבי. אני חושב שיהיה לנו משחק.
הופמן, מה אתה חושב?
אני קודם כל חושב, מבחינת, אם זו הייתה קבוצה אחרת שלא הפועל ירושלים, הייתי מסכים איתך. יכול להיות שגם שאלו היום את עודד קטש במסיבת העיתונאים, מכבי תל אביב לא פותחת את הרבעים הראשונים על קבוצות בבית בדרך כלל, ישראליות, טוב, שפת גוף, תמיד נראית הכי שכונה, הכי זה, אבל זה לא אומר כלום, כי מכבי תל אביב בסוף ניצחה 30, אין פה תלונות למכבי תל אביב בסופו של דבר, אבל דווקא בגלל שזה הפועל ירושלים וגמר גביע, אז אני חושב שהם יגיעו ממש אינטואיט מהרגע הראשון. מחשב הדבר החשוב ביותר, אוהדי הכדורסל לא קיבלו, זאת אומרת, היה גמר גביע ווינר, והיו כמה חודש וחצי, חודשיים של עד המלחמה, סליחה, הרבה פחות, 7 באוקטובר זה הרבה פחות, מחר 10,000 או 11,000 איש, בהיכל מנורה, סוף סוף, קצת משהו שמח במרכאות.
חל מנורה, אגב, היה מלא השנה בכלל ב...
הוא יכול להיות שהיה איזה משחק, זה בוא נראה, חצי גמר, ראינו, לא היה מלא מול קריית אתא, גם לא של זה, אז, של הפירושלים. לכן אני
חושב... נמננו גם מההצגה הכפולה.
נכון, הכל בסדר, אין לי, לא בא לתלונה לאף אחד. היו משחקים של מכבי תל אביב בחל מנורה, משחקי בית, שכן הגיעו כמות יפה למשחק ליגה, בגלל שבסופו של דבר המנויים לא ראו את הקבוצה שלהם ביורוליג. לכן אני חושב שזה ממש בשורה טובה לכדורסל הישראלי. יהיה כיף לראות מחר מי שבאולם, מי שבבית, לראות 11,000 איש. וקודם כל, הדבר הזה, תכף נגיע גם מקצועית, אבל בדבר הזה אני ממש שמח.
אז בוא נצלול קצת מקצועית, ובוא נדבר על סגלים וזרים למחר. אז אתם יודעים, כנראה שהרבה אנשים ישמעו את הפרק אחרי שכבר הרישום בוצע, כי צריך לרשום 24 שעות לפני המשחק, וזה קורה ממש עוד כמה שעות, אבל בצד האדום לא נראה לי שנראה הפתעות יותר מדי. בעצם ישמרו על החמישייה הגבוהה שלהם, של ספידי סמית, ליבר רנדולף, קדין קרינגטון, קריס ג'ונסון וג'קורי וויליאמס. בצד הצהוב יש שלושה זרים שהם די בנקר, אני קורא להם.
יש ארבעה, אני חושב. רציתי, ראיתי מה שתפת, יש ארבעה.
כן, ארבעה, אוקיי.
כי ריברו לדעתי הוא גם.
אז השלושה שהם בטוח זה לורנזו בראון, ג'וש ניבו ובונזי קולסון, והרביעי, כמו שאמרת, זה ריברו, מה שעושה את זה ארבעה. וצריך לרשום אחד מ-או ווב או קליבלנד. מאיר.
סליחה, אני אתן להערה ולמאיר. תומפסון גם היה ושחיק בחצי גמר, אז יכול מאוד להיות שהוא ירשם איתו. אני לא יודע. מחממת.
קליבלנד.
גם אני חושב שהוא הלך
איתו. למה קליבלנד?
כי בסופו של דבר, הוא יצטרך, אם הוא צריך לעצור את קדין קרינגטון, או שהוא צריך לעצור את ליבר רנדולף, אז זה השחקן שיכול לעשות את זה. גם אם הם יהיו קצת בלחץ והם ירצו לרוץ, זה השחקן לעשות את זה, מגרש פתוח. אתה לא תרצה להגיע רק למגרש עומד מול ירושלים. אני חושב שהיתרונות שלו ברורים לעומת ווב או תומפסון, ואני הייתי חושב שקליבלנד יירשם.
כן, תראה, זה דיון היפותטי, ובאמת, אני נותן את זה בקטנה, כי בכל מקרה זה, יכול להיות שהוא ירצה לקחת איך את הגארד ותומאסון, שחקן ליגה מצוין, דרך אגב, שחקן שעשה דאבל פיגרס בליגה הספרדית, ובמשחקים ספציפיים, אז יכול מאוד להיות, כי אין לו את וייד בולדווין. אבל זה באמת לא מעניין. אני רק רוצה לדבר, הזכרת בפתיח על, על העניין של הפועל ירושלים. בסוף, זה סגנים מאוד מאוד דומים לגמר גביע של שנה שעברה, מאוד דומים. רק צריך להגיד, אם אתה מסתכל על המומנטום בשנה וחצי, זה פברואר השנה שעברה, אז המטוטלת עברה למכבי תל אביב, אני חושב ש...
לגמרי, אתה יודע, אין אחד אלכסנדר ג'יקיץ', וזה משמעותי מאוד.
זה מאוד משמעותי, וגם, שמעו, אנחנו רואים את זה, הכדורסל של הפועל ירושלים, לעומת, מלבד חודש ביחד עם קנסורס, שעשה חודש, התחיל מדהים את העונה של הפועל ירושלים, כולל הניצחון הכי גדול שלהם, העונה על טנריפה. אז אני חושב שהמומנטום כולו של מכבי תל אביב, ואני חושב שהיתרון גדול של מכבי תל אביב, מאיר, זה לא בגארדים, זה פורוורדים סנטרים, האופציה שמכבי תל אביב יכולה לשחק עם סורקין בארבע, וניבו בחמש, או ריברו בחמש, או הפוך, לא משנה, זה תהיה עבודה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שבשביל שהפור שלהם תוכל להיות שם, זה נמרוד לוי, אוס בלייזר, קריס ג'ונסון, וג'קורי וויליאמס, כנראה במבחן הכי גדול שלו, כי אין אנקינס, וזה יהיה מאוד 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 קשה, כי אנחנו יודעים, מכבי תל אביב אחת מקבוצות הריבון ההתקפה הכי טובות במפעל, והיא ניצחה העונה את הפועל ירושלים, 47-27 במשחק הראשון, שהיה בארנה, ובגלל זה ניצחה את המשחק.
אז אני רוצה שלפני שנגיע לקו הקדמי, נדבר באמת על מה קרה העונה בין שתי הקבוצות, אז בעצם מאזן 2-1 למכבי תל אביב, כשהניצחון של ירושלמי מגיע בגמר גביע ווינר, עם אותו אחד אלכסנדר ג'יקיץ', עוד לפני המלחמה. ובעצם בליגה הם נפגשו פעם ראשונה בתחילת פברואר, כשקנצוריס עמד על הקווים של הירושלמים. זה בעצם נגמר בניצחון של מכבי בחמש הפרש בארנה. פחות מחודש לאחר מכן הם נפגשו שוב, ושם מכבי שמו את הגז ברבע האחרון וגמרו את המשחק. והפעם זה בעצם פעם ראשונה שהפועל ירושלים פוגשת את מכבי תל אביב העונה, כשקנצוריס לא על הקווים, במסגרת המקומית, זה שהיא אחרי המלחמה. אז כמה הפועל ירושלים, אומר לדעתך, שונה מזו של קנצוריס? הפועל ירושלים של יונתן אלון.
קודם כל היא שונה, חושב שהגנתית חוטפת פחות נקודות מהתקופה של קנצוריס.
יש לי נתונים, אתה רוצה נתונים?
כן.
יש לי נתונים. בתקופת קנצור, שזה 11 משחקי ליגה, הקבוצה קלה 79.5 נקודות למשחק, וספגה 78.4. בתקופת אולארצ'יק אלון, שהם 8 משחקים מסיום הקדנציה של קנצור, הקבוצה קולה 88 נקודות למשחק, וסופגת 80.2.
אז התקפית. התקפית הם יותר טובים, 88 נקודות. אני חושב שגם... הגנה, למרות שאתה כאילו בהגנה...
כי
הם,
יש
כאילו,
יותר פוזיישן אולי מהר, בסוף הם העלו את הנקודות.
זה גם שהם קולים 80, שאני ראיתי אותם, הם שמרו יותר טוב, הם שומרים יותר טוב מהתקופה של קנצוריס, ואני חושב ש... גם יש להם את ה... יש להם... ירושלים השנה, זה דוקטור ג'קל מיסטר הייד, כאילו יש להם פתאום את ההבזקים האלה שהם כאילו של שנה שעברה, וזה לא מחזיק לאורך זמן, אני לא יודע למה, לא נמצא, אבל יש להם את ההבזקים האלה. ואני מאמין שבמשחק כזה חשוב, זה יהיה הבזק כזה לאורך 40 דקות, ומכבי...
אבל זה, מה שנקרא, משחק כזה חשוב, זה לא עבד בחצי גמר.
ואל תשכח, עם כל הזה שזה, בסופו של דבר מכבי ניצחו בחמש עם וייד בולדין.
נכון.
אז כאילו, אנחנו רואים...
המשחק הראשון בליגה, בארנה.
בארנה, ובמשחק השני עם וייד בולדין, הם ברחו להם רק ברבע האחרון.
נכון.
זאת אומרת שאתה לוקח את וייד בולדין, ויש היום, דברים לעשות נגד מכבי.
בדיוק.
יש היום, אתה יכול היום לעשות דברים נגד מכבי, ולהיות יותר יצירתי, כי בסופו של דבר, וייד בולדווין באחד על אחד שלו, יכול לפרק אותך בהגנה, ואין למכבי היום את השחקן הזה. הם צריכים להיות מאוד קבוצתיים, כדי להגיע למקומות שהם רוצים להגיע, ואם אתה תצליח לא לתת להם את התזרימה הזאת במשחק שלהם, ולא לתת להם לרוץ, אתה בעניינים.
אני חושב שהבונוס הגדול של מכבי תל אביב, במפעל המקומי, וזה היתרון משנה שעברה, זה רומן סורקין ותמיר בלט. אני חושב ששניהם על גבול הזרים, אני אומר את זה במרכאות תפות מכופלות. אני חושב שהם יותר חשובים רואה את בולדין ולורד זובון בליגה. רומן סורקין...
חד נשמעי.
בליגה, אני מדבר אך ורק בליגה.
אני אגיד לכם משהו.
כן.
אם אני היום בא לשחק ואני לא רוצה זה, אבל אני מתחרה עם מכבי תל אביב שרומן סורקין ו... ותמיר בלט הם הכי מרכזיים שלה.
לא, מאיר,
אתה חי עם זה.
לא, לא הבנת את הכוונה שלי.
לא הבנתי.
אני אעביר. זה לא שווייד בולמין שחקן פחות טוב מרומן סורקין, וזה הרבה יותר טוב מרומן סורקין ולורן ותמיר
בלט. אתה אומר שהם יכולים להיות האקסטרה.
האקס פקטור, אבל הם לא... אין ישראלים כאלה בליגה, הוא עושה 6 אסיסטים למשחק, הוא עושה 17 נקודות למשחק, הוא כמו זר. זה תמיד היו אומרים, אני אתן לך, אני אנסה להשוות לך, על טל דן בליגה לאומית, שהוא עוד זר. יש שחקנים שהם מעל הליגה מבחינת הנתונים הפיזיים, הרמת כדורסל שלהם. אני לא אומר שרומן סורקין שחקן של 25 דקות ביורוליג, לא. אני אומר שבליגה, היתרון שלהם, זה מטורף.
רומן סורקין השנה, הוא הישראלי הכי טוב בליגה, אין שאלה בכלל.
זה גם לא, אין גם משהו קרוב. זה בפער.
אבל אם תשימו לב,
אוקיי.
ולקח אותי, אתם אנשי מספרים, כי אני לא נכנסתי לזה יותר מדי. כל פעם שמגיע איזשהו גמר גביע, פלייאוף יורוליג,
אתה צודק.
זה, רומן סורקין לא על המגרש.
כמה הוא קלה משחק שנה שעברה בגמר גביע?
לא יודע.
נקודה.
נקודה. הוא לא משחק.
כן, אבל השנה...
אז אתה אומר לי, כל הליגה, כאילו, אנחנו מדברים על אירוע אחר.
בוא נסתכל על שני המשחקים.
עכשיו, זה שאלה. אם הוא יתעלה שם, ופתאום הוא יהיה כמו בליגה, או אם יהיה הבעיה של מכבי. דווקא אני דווקא מבחינתי עם הפועל ירושלים, רומן סורקין, אני יותר מפחד מג'ק כהן.
מג'י כהן דווקא.
מג'י כהן, כי הוא היחידי שיכול לשחרר את המשחק במסירות, בשכל.
רומן,
וגם לקלוע.
וגם לקלוע משלוש, וגם לתת את כל המסירות לניבו ולקלעים לבד. אז אני דווקא, כאילו, רומן,
כן, אבל מאיר, סבב,
וגם אם הוא קלע ל-15,
מי יכול לשמור עליו, מאיר? מי יכול לשמור עליו? במצב שנייה, רגע, במצב שזה, הוא קלע 20 נקודות שנייה, הוא קלע, אני אתן לך, הוא קלע 20 נקודות בניצחון האחרון שלהם, ב-12 הפרש, ב-27 דקות, זה לא רע. במשחק הראשון הוא לא שיחק.
לא, אבל זה מה שמאיר אומר, רגע, אני קוטט אותך, הוא אומר, תהרוג אותי, זאת אומרת, אין בעיה, רומן סורקין שיעשה עליי 15-20, האחרים לא יעשו עליי.
אבל המאזן של מכבי תל אביב, עם רומן סורקין בזה, כמה שלהם הפסדים? שני הפסדי ליגה, 3 הפסדי ליגה, ועוד הפסד אחד שהם בעצם נתנו ברמה.
שלא תבין אותי, אני חושב שרומן סורקין שחקן מצוין.
אני יודע, אני מבין מה אתה אומר.
אני חושב שהוא באמת בליגה, כאילו, כמו שאתה אומר,
חצי זר.
אבל אנחנו מדברים על, לפחות אם אתה הולך סטטיסטית, על גמרים, או אפילו פלייאוף יורוליג, גם ביורוליג רומן סורקין היה לו משחקים מדהימים.
מאיר, אתה צודק.
הם הגיעו נגד פנתינייקוס, הוא לא שיחק.
מאיר, אתה צודק, אין ספק, אני חושב שבליגה...
אז למה זה...
כן, אני חושב שבליגה גם החיסרון...
אבל אם אני הייתי מנתח את מכבי, אני הייתי מנתח אותם אחרת.
אני חושב שהחיסרון של בולדווין, אני תכף אגיד לך, אני חושב שהחיסרון של בולדווין גורם לספוטלייט עליו ועל תמיר בלט להיות הרבה יותר טובים. אם הוא היה בולדווין, יכול מאוד להיות.
אני אומר לך את האמת.
כן. שינצח אותי.
אני דווקא... לא היה מפריע לי. אבל... לא היה מפריע לי. נגיד עכשיו, אתה אומר לי, יש לי משחק נגד מכבי? זה היה פחות מפריע לי.
נסיים את הדיון בזה שהרכב שני הגבוהים, לעומת שנה שעברה שלא עבד, עובד לפעמים לעודד קטש, בטח בליגה, הוא עשה את זה גם דרך אגב, החזרה שלו במשחק נגד קריית אתא, היה שהוא... הוציא ג'י כהן, לא היה לו זה, וצחק עם שני גבוהים, ופתאום יש לך ג'קור וויליאם, צריך לשמור על ניבו נגיד, אוקיי, או על ריברו, מי שמור על סורקין, נמרוד לוי, יהיה קשה, יהיה אחלה. קשה. נמרוד לוי צריך לעשות קפיצת מדרגה, אחלה.
זה לא מה שמעניין אותי.
אוקיי,
אז מה מעניין אותך?
מה שמעניין אותי זה, אם אני ירושלים, זה לקחת את הריבון הגנה שלי, ושמכבי לא ירוצו.
אבל בדיוק, זה ריבון הגנה, זה בדיוק הדבר הזה, רומן סורקין.
אז אני אומר, זה שתי הדברים, מפה אני יוצא לדרך. עכשיו, יהיה מחירים שאני צריך לשלם, כי זה מכבי תל אביב, הם עדיין קבוצה...
הם עדיין
מכבי תל אביב. ובמחירים האחרים, אני מוכן שאם יהיה להם יום יוצא דופן של 3, ינצחו אותי משם. אבל שלא ינצחו אותי לא במשחק הריצה, ולא בריבאונד.
צודק.
ואז אני כבר, עד אני כבר מאמין שאני איתם במשחק.
נכון.
עכשיו, בוא נראה על מי הלחץ ייפול.
הרמת לי אגב, כי... משחק השלוש הוא משמעותי לדעתי יותר לירושלים, בטח בתקופת עולה ארצ'י קלונו, כי בשמונה משחקים הקבוצה הזאת זורקת קצת יותר מ-30 פעמים מחוץ לקשת, וקולעת בממוצע 12 זריקות, שזה 40%.
זה מדהים.
אם הם יקלעו ככה מחר, אני כמוך, יהיה משחק, אבל זה יהיה מאוד מאוד תלוי במה הם יעשו מחוץ לקשת, ואני רוצה לעבור...
עכשיו, דרך אגב, כן. סליחה רגע, אתה אומר על תמיר בלט ורומן סורקין, וגם הדרך של הפועל ירושלים לתקוף את מכבי הגנתית.
ברור, תמיר בלט. וזה בדיוק מה שמוביל אותי לקרב בקו האחורי, כי מצד אחד דיברנו, אין וורד בולדווין, אבל זה אומר שהמשקל על הכתפיים של לורנזו בראון, תמיר בלט וג'ון די, כנראה יהיה מאוד כבד מחר, ומהצד השני, הקו האחורי של יונתן אלון, גם באיזה מין מבחן הוכחה כזה, בטח של שלישיית ספידי סמית, ליבי רנדולף וקדין קרינגטון, ואליהם גם מצטרף תוספת מאוד מאוד משמחת לנו, לכדורסל הישראלי, שזה נועם דוברת, שחוזר לכושר והיה לא רע בכלל במשחק חצי הגמר מול הפועל באר שבע דימונה. אז מי לדעתכם, נתחיל איתך אופמן הפעם, מי לדעתך מחזיק את היתרון בקו האחורי הזה?
יכול מאוד להיות שעל פניו זה 55, אולי 45 אפילו להפועל ירושלים. אולי, אם נסתכל על זה ככה. בסוף, הפועל ירושלים, כמה שאני חושב שאם הפועל ירושלים רוצה ללכת לשלב הבא ברמת הכסף והכל, היא צריכה למצוא רכז טוב יותר. בסוף ספידי סמית, הוא חתום על גביע המדינה בשנה שעברה. נכון. אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא היה מדהים. זה הגנתית והתקפית. והוא שחקן טוב.
אגב, משחק שהוא היה קצב של הפועל ירושלים,
67-61, בדיוק. אתה מבין גם,
במילון, לפי המילון.
מאיר אמר את זה, אתם מבין כמה ההבדל, אתם רואים עכשיו את הקבוצה של יונתן אלון, שהוא, לא דיברתי איתו מעולם, אבל נראה לי שהוא קצת יותר מאמן משחרר, וקצת נותן יותר לשחקנים, ואתה רואה, הקצב עולה, הנקודות עולות, זה נראית קבוצה, אותו סגל שחקנים, אבל אחרת לחלוטין. לכן אני חושב ש... אני אומר 50-50, כי בלי וייד בולדווין, זה באמת קשה, ונועם דוברת, אם הוא יהיה יצליח להשתוות לתרומה בקטנה של תמיר בלט.
הוא לא היה הרבה זמן.
נכון, אבל הוא היה בסדר גמור. הוא היה בסדר
בחצי גמר, בחצי גמר, הוא שיחק 15 וחצי דקות, הוא קלע 3 נקודות, אמנם רק עשה 1 מ-3 מהשדה, הוריד 4 ריבאונדים וחילק 7 אסיסטים. זה מעולה לפחקן.
מה עם רמת גן עם הניצחון שלו?
אני זוכר, אבל במשחק הזה, תקנו אותי אם אני טועה, אתם יותר צעירים מעני, אבל יונתן אלון אחרי המשחק אמר, שבאר שבע חזרו, וזה אומר, הייתי מורכז יותר מדי בנועם דוברת, ולא בקבוצה.
אתה אומר שזה יושב לו מאחורה של הראש.
אז כאילו, אני לא, אתה מבין, אתה מראה את הנתונים האלה, ומצד שני, באר שבע חזרו.
נכון.
אני לא יודע, זה לא יודע קלאסי.
אתה חושב שהוא יכול לתרום למשחק הזה עכשיו, אתה יודע, זה לא הפועל באר שבע, זה מכבי תל אביב.
אז אני אומר, זה כמו, זה בדיוק כמו שהוא אמר, נגיד תמיר בלט, זה באמת, כאילו, אחד שיכול להרוג את המשחק הזה. כאילו, הוא יכול לבוא להרוג את המשחק הזה. אז נגיד לצורך העניין, אני הייתי רוצה, לא אכפת לי שהיה עושה 7 שלשות, אבל שלא עושה אסיסט אחד.
קשה.
כאילו, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, לא נותן לו את הזה, אבל אני חי עם 7 שלשות שלו. ובירושלים, הם גם צריכים את האקס פקטור הזה. הם גם צריכים את השחקן שיבוא.
לדעתי זה נמרוד לוי אמור להיות.
לי יש השערה אחרת, אבל נגיע לזה.
אני רוצה להגיד לך ש... שלפחות הניסיון שלי עם נמרוד לוי, שהייתה לו עונה לא טובה, אבל הוא בא לחצי גמר וגמר
ביורו-קאפ,
והגמר הרבה חתום על השם שלו, לקחנו גביע אירופה על השם שלו, אז הוא כן יודע לבוא במשחקים האלה, ולתקוע את השלשות האלה, ולהיות כן טוב, אבל אם ניקח את כל הדבר הזה, אני חושב שבסוף, זה המבחן של זוסמן.
כן, אפשר להגיד שהוא חלק מהגרדים,
חד משמעי.
הוא גרד פורוורד.
זה המבחן של זוסמן. בוא נגיד שניקח... שספידי, קרינגטון וליבי רנדולף
טובים.
יהיו בסדר.
עזוב, יש מישהו בשתי הקבוצות שצריך את המשחק הזה יותר מיובל זוסמן?
מה זה צריך, אבל...
למוניטין, לרזומה.
רגע, אבל אולי הגיע הזמן אני שואל אתכם, אני פותח פה דיון, נפסיק להתייחס אליו כמו אל מאיר טפירו. הוא לא סוג שחקן הזה.
לא.
יובל זוסמן... לא, רגע, מאיר, אני אגיד את הטייק שלי. אני חושב...
לא, אני ארים לך, בסדר. אני ארים לך רק בדבר אחד. אני לא מצפה ממנו שיהיה מאיר טפירו או שיהיה תמיר בלט. אבל מה שאני כן מצפה ממנו, שכל זריקה שהוא חצי חופשי, שיקח אותה בביטחון וידפוק אותה, ואז ההגנה שלו תהיה משמעותית, ושהוא לוקח ריבון, אם לא זה, אז שייתן אותו החוצה לפס מסירה למישהו שהוא חופשי, וכאילו שיהיה לו עוד השפעה על המשחק. כאילו ההגנה, סבבה. כאילו, וואלה, יש לך ידיים ארוכות, אתה מחסה שחקנים, סבבה. אבל תבוא תהיה, סליחה על זה, מאדר פאקר, שנייה חופשי, אתה דופק אותה, אתה שנייה לוקח ריבון, אתה לוקח החלטה מהירה, בום, מעיף החוצה, שלשה.
אגב, הוא דפק אותה בשלשה, הוא עם השלשה שלו ניצח את המשחק בסוף בחצי הגמר, כן. ורק אני רוצה להגיד נתון לפני שאנחנו ממשיכים על זוסמן, שבכל תקופת קנצוריס, זוסמן סיים משחק אחד בלבד בספרות כפולות, מול הפועל חולון, זה היה בערך המשחק השני של קנצוריס.
ועם ג'יקיץ'?
מאז ש... זה לא בדקתי, מתקיל אותי, אבל מאז שהלך קנצוריס, והוא בתקופת יונתן אלון שיו לארצ'יק, הוא כבר בארבעה משחקים כל היה בדבר.
אני רוצה להגיד משהו על זוסמן, ומהירים אני רוצה להמשיך. אני חושב שהדבר הכי גרוע שעשו ליובל זוסמן, זה אליפות אירופה, בעתודה. יובל זוסמן היה נבחר אחד...
זה היה מזמן.
חכה, תן לי לתת את הטק שלי. הוא נבחר לחמישת הטורניר והכל, והוא היה פשוט מדהים. פעם ראשונה, הכדורסל הישראלי ראה מי זה יובל זוסמן, אני מכיר אותו מאז שהוא צוציק. או שמעתי עליו מאז שהוא צוציק, גם אתה וגם אתה, וציפו ממנו להיות יובל זוסמן, כוכב כדורסל, שעושה 12 וחצי נקודות למשחק, זורק 12 זריקות, שוב, אני גם לא דיברתי עם יובל מעולם, דיברתי עם אנשים שמסביבו, שמעתי אותו בעשרות פודקאסטים, בעשרות רעיונות מדבר. אני חושב שזה השחקן, הוא שחקן רולפלייר, לא יותר, קולה, צריך לקלוע 40% ו-3, לחטוף, לקלוע 7-8 נקודות למשחק. לפעמים יש לו משחקים של 20 נקודות, עשה את זה מול צ'סקה, הוא יכול לעשות את זה כל פעם, אבל הוא כנראה, שוב, הלוואי ואני טועה, אני מת עליו. הוא לא שחקן, גם אם, אבל כמה שנים אומרים את זה, מאיר, תזרוק יותר, תהיה קשוח יותר, אולי זה לא שחקן, אתם חושבים?
אני אספר לך בדיוק על האליפות הזאתי, אני הייתי מאמן אשדוד, ישבתי עם יובל זוסמן ואבא שלו, ודיברנו שיבוא לאשדוד.
ואז הוא הלך לרעננה.
לא, הוא נשאר במכבי, אני חושב שזה היה אחרי רעננה.
אחרי רעננה, שאל אחרי.
אחרי רעננה, הוא היה בזה, וישבתי, ואז הוא דיבר על להיות רכז וזה. אני אומר, שמע, אני תבוא, תתקבל החלטות במגרש. ובסוף היה לו את הטורניר הזה המטורף שבעתודה, והם לקחו, אני חושב, גם מדליה.
כסף.
והוא נבחר לחמישיית הטורניר, ומכבי החליט שמשאירים אותו. עכשיו... שאתה במכבי, שאתה במכבי.
אבל מאיר, תחצור, אני רוצה שתענה למה שאתה...
אז אני מנסה להסביר לך ולצופין למה הוא נהיה כזה גם. כי הוא היה כישרוני, הוא היה יודע לעשות עם הכדור, הוא היה יודע לעשות הרבה דברים עם הכדור. ואז הוא הלך למכבי. עכשיו, מכבי זה לחץ אימים, ואתה צריך לשחק, אתה צריך לשחק בלי טעויות, אם אתה רוצה לשחק. ולדעתי...
זה ממש מתקשר, סליחה מאיר, לדעת שעשינו על עמית אבו לפני כמה פרקים.
לדעתי, אתה יודע, לפעמים שחקן צריך לוותר וללכת, אם הוא רוצה לפתח גם את היכולות שלו, לבוא למקום כמו אשדוד, לשחק שנה-שנתיים, לטעות הרבה, ללמוד, ואז אתה בא למכבי, כבר עם איזשהו סנטר שיש לך ושאתה יכול לטעות, ולדעתי משם הוא פשוט, כמו שאתה אומר, הוא פשוט הלך אחורה כל שנה ושנה 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 ושנה, והוא פחות לוקח החלטות.
אני לא בטוח שהוא הלך אחורה, אבל מאיר. אני מרים לו, אני לא בטוח
שהוא... הוא הלך אחורה?
אני רוצה לשאול את שניכם.
הלך אחורה בזה שהוא לא לוקח החלטות. אתה חושב ש...
זה דיון מעניין, תן לו, אני רוצה לשמוע.
הוא דיבר על להיות רכז, אחד שלוקח החלטות ולעשות פיק אנד רול, אז הוא לא לוקח החלטות, עומד בפינות, פסיבי,
אני מסכים איתך, אני רוצה להגיד לך משהו.
קצת אקטיבי בהגנה וזהו.
אני ממש מסכים איתך על מה שאמרת בתחילת הדרך, שהוא הלך למכבי תל אביב, זה אנקדוטה סופר מעניינת וסופר נכונה, שאתה לומד רק למסור ולהיות בפינה ולזרוק, אז יכול להיות שהחושים שלך הופכים להיות פחות חדים והדברים כאלה.
נכנס לך פחד.
מסכים איתך, אבל אני כאילו בוא קח את ברטימור, אוקיי, אני לא הולך לכם קיצוני לחלוטין. ברטימור, בעונה האחרונה של הפועל ירושלים היה שחקן צ'י. מסכימים? שנייה, רגע. זה לא היה זה. הגעת לקבוצה, אני גם כמוך, מאיר, זה כל העניין. ואז הוא בא להפול והפך וחזר, החזיר את הביטחון. אני ציפיתי מיובל זוסמן, אני, דרור הופמן, יכול להיות שטעינו, ואני היום חושב שהדיון עליו לא פייר כלפי יובל, שמתייחסים אליו כאילו...
אז אתה אומר, הוא לא יכול להיות האקס פקטור במשחק.
הוא יכול להיות אקס פקטור, אבל תפסיקו, אני חושב ש...
אבל הופמן, אולי זה נגזרת של השכר? בסוף הבא,
ברור.
הוא שיחק שנתיים ביורו.
אתה צודק.
הוא בא לפי הדיווחים פה על חוזה של 450 עד 500 אלף דולר לעונה. זה, אם אני לא טועה, זה ישראלי שמסתכר הכי גבוה בליגה. אז אתה יודע, אז מן הסתם, הציפיות היו בהתאם.
דיברתי עם אחד האנשים החזקים בפיד קיפות. פיד קיפות זה הפיד של אוהדי הפועל ירושלים, אוקיי? אחד האנשים החזקים, איש יקר ואהוב שאני אוהב, וזה בדיוק הדיבור. אני חושב שאם הוא לא היה חותם בחוזה כזה גבוה, יכול להיות שהציפיות ממנו היו הולכות ופחותות. זה מה לעשות, זה באמת נגזרת של זה. אבל אני רוצה להגיד משהו. יובל זוסמן חתיכת שחקן. זה שחקן שכל קבוצה רוצה. שלא יהיה פה בכלל טעויות. אבל אולי, אולי, אני אומר, יכול להיות שאני טועה, תפוך לי 30 נקודות, ועונה הבאה 17 נקודות למשחק, ואז אני אשתחווה. שאנחנו צריכים להתחיל להסתכל על יובל זוסמן, בקבוצות הגדולות, אולי אם הוא ילך, לא יודע, לנס ציונה אצל מאיר, אז הוא יקבל 35 דקות וזה, ויהיה כוכב. אולי צריך להסתכל עליו כרולפלר, וזה אחלה, יש גם רולפלרים, זה לא פחות חשוב.
ורולפלרים גם מביאים גביעים.
חד משמעי.
שכח.
אחלה יובל, מי שלא הבין.
אני רוצה שנתעכב טיפה, לפני שניתן את כל אחד את הניחוש שלו למחר, על הקו הקדמי. של באמת קצת דיברנו על זה, ואני מסכים איתכם לגמרי, זה לדעתי הקרב שיכריע בסוף, למי תחזיק, מי תניף את הגביע בסיום הערב. אז באמת מצד אחד זה ניבו, ריברו, ג'י כהן, בונזי קולסון וקליבלנד וויב. הירושלמים התחמשו לאחרונה עם אלכס טיוס, שהוא מצטרף לג'קורי וויליאמס, קריס ג'ונסון, נמרוד לוי, אור קורנליוס, אוז בלייזר ואחד יוגב זוסמן. אז
יובל.
עשיתי פה שילוב יפה.
אחלה יוגי.
כן. האגרסיביות של ירושלים תעשה את העבודה מול הסי של מקבי, או שזה גדול מדי עליהם בלי זאק הנקינס?
ושאלה. בשאלה.
אני בדרך כלל שואל שאלות מהר.
לא, שאלות טובות גם, שאלות טובות.
תודה, תודה, תודה.
גם שאלות טובות, אתה יודע, אתה מקשה פתאום, זה... אבל אין ספק שהקו הקדמי של מכבי יותר איכותי מהפועל ירושלים. והפועל ירושלים, לדעתי, תצטרך להתמודד בעיקר עם הריבון הגנה שלה. אני לא לתת למכבי יותר מדי הזדמנויות התקפיות, אבל זה לא מנצח את המשחק בסוף.
כאילו במשחק הראשון זה כן ניצח. היה 20 הפרש.
האם זה לא גישה בסוף? אתה מבין? האם זה לא גישה של להגיד, אנחנו עולים ואנחנו מתנפלים על כל כדור. ריבאונד הגנה וחטיפות ולוסבולים וזה, וזה הגישה שאיתה אנחנו מנצחים. כי בכישרון, אנחנו לא יותר מוכשרים.
זה הגישה שהם צריכים לעלות. הם צריכים לעלות בגישה בהחלט. אנחנו כל הזמן במגע. אנחנו לא נותנים זריקה לסל, אנחנו סוגרים אחורה. לא נותנים, ואז שהגרדים יבואו ויאספו את הריבאונד, לא נותנים לגבוהים של מכבי להיות לנו מעל הטבעות, ולא נותנים לסייז ולחוזק של ריברו לדחוף אותנו מתחת הסל כדי לעשות סל או לקחת ריבאונד. זאת צריכה להיות הגישה בגמר גביע. זה צריך להיות אחד הדברים היותר חשובים. ומצד שני, להוציא אותם החוצה בהתקפה, כדי לנקות ולתת פתח לגרדים של הפועל ירושלים לחדור פנימה. בגלל זה אני אומר, זה משחק שיכול להתפתח לשתי הכיוונים, בייחוד שבולדווין לא נמצא, ויהיה מעניין לראות איזה מחירים כל מאמן יהיה מוכן לשלם כדי לנצח את המשחק הזה.
אתה מסכים איתי אופמן? זאת אומרת, אם שתי הקבוצות האלה משחקות משחק כדורסל רגיל, אז מכבי יותר טובים.
אני לא חושב שיש בכלל ספק לגבי זה, ורק בגלל העובדה של אלכסנדר ג'יקיץ' לא נמצא פה, אני חושב שגם... אולי חיסרון, קודם כל, יש היכרות מאוד מאוד, מי שלא זוכר, יש היכרות מדהימה בין שני המאמנים.
אני חושב שהגרדים, כאילו הגרדים...
אתה נותן שהגרדים של ירושלים היום אולי קצת יותר טובים?
הם קצת, ובגבוהים קצת, כאילו אני כאילו לא רואה...
לא, זה 60-40 לדעתי.
60-40 למכבי?
למכבי, היום. ככה אני חושב.
יכול, אני מסכים איתך.
גם לעומת המשחקים שראינו, אני תמיד מסתכל גם על מה שראינו השנה, ובסוף במשחקים שראינו השנה, מכבי תל אביב הייתה אותו טובה ב-60-40%, זה בדיוק, זה חוץ מהמגמר גביע ווינר, שבסוף, אני לא מתייחס לזה כמו שעוד מכבי תל אביב מתייחסים על זה, הם הפסידו תואר בסופו של דבר להפועל ירושלים, וזה תואר וכל הכבוד להפועל ירושלים, ודרך אגב, הפועל ירושלים היא קבוצת גביעים טובה יותר בשנים האחרונות, כנראה.
אגב, זה כבר שני תארים שקטש מפסיד להפועל ירושלים.
חד משמעי.
כרגע גם את האליפות, הוא לא עבר דרך הפועל ירושלים.
אתה תיקח אותי גם לנקודה הבאה, כי זו נקודה מעניינת איך העונה הזאת של מכבי תל אביב תיגמר. אבל אני חושב שבסופו של דבר, הפועל ירושלים הוכיחה בשנים האחרונות, שהיא קבוצת גביע מצוינת. אמנם בפעמיים שקטש ניצח את מכבי תל אביב, לקח את גביע המדינה עם הפועל ירושלים לפני 18-19 ו-19-20, כמדומני, אני מקווה שאני לא מתבלבל בשנה אחת, שנה פה. הוא לא ניצח את מכבי בגמר, אבל הצליח לנצח אותה, כולנו זוכרים את המשחק המפורסם של ג'קובן. עכשיו, משהו על מכבי תל אביב, ועד כמה זה חשוב לעודד קטש. אני חושב שאחרי האכזבה הנוראית, וגם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, זה מאוד מאוד חשוב למורשת של עודד קטש במכבי תל אביב, לזכות בדאבל ולא לזכות רק באליפות.
אנחנו יודעים שכל פעם שמאמן במכבי מפסיד איזשהו תואר בארץ, שם מתחיל הרכסה.
לא, אבל
כאילו, ותמיד, גם אם זה, כאילו, תסתכל, גם אני חושב שפחיה בזמנו, וברגע שאתה מפסיד איזשהו תואר, פתאום הדיבור מתחיל.
אבל אני אסביר למה זה עוד יותר חשוב.
למה?
כי העונת יורוליג שלו הייתה כל כך טובה, אז בשביל שזה יהיה סטמפה על עונה, באמת הדירה שמכבי תל אביב, הוא צריך ככה דאבל, ולהגיד הייתי מרחק רבע מ... כי שנה שעברה זה היה אליפות, והגביע היה איזשהו קטן
שאני אגלה לך משהו.
כן.
ואם היה לו עונה לו עירו לי לא טובה, היית אומר, הוא חייב לקחת את התארים, כדי שלפחות בליגה,
אני חושב,
יהיה סטמפה.
אני אגיד לך משהו, אני חושב,
תמיד יש זה,
אני חושב שאם לא הייתה
לו עונת, אבל מכבי צריכה לקחת תואר, כי זה
מכבי. מר, אני אגיד לך, לדעתי, אם לא היה לו עונת עירו לי טובה, הוא לא היה נשאר במכבי תל אביב.
ניחושים, אופמן?
הפועל ירושלים מפתיע, ב3, לא יודע למה, סתם.
תפירו?
אני לא יודע, לא יודע למה זה פתאום עלה לי.
תקו, תקו, שוויון.
הערכה, אתה אומר, כאילו?
נראה לי, הלאה, אני כאילו, יש לי, שאלת אותו ואני חשבתי, היה לי קטע של הפועל ירושלים.
אני גם משנה אותך.
ופתאום אמרתי, מכבי כזה. אז לדעתי זה שווה כוחות, ו... אני לא יודע, אני באמת, אני כאילו, אני ב-20 שניות האלה, לא יודע להגיד לך, נראה לי כאילו... מי יעמוד בלחץ יותר, נראה לי ש... שזה כזה, הערכה כזה, אתה מבין?
אני משנה דעתי, וילך עם, וילך עם הראש שלי, ילך עם הראש.
אתה אומר לי שהוא לא עד מקבי, אתה אומר
לא, ילך עם הראש, לא חשוב, לא חשוב. עם הראש, הפוך, עם הראש, מקבי בשבע.
אתה הולך עם הלב עכשיו, הלכת מקודם עם הראש.
לא, מקודם הלכתי עם הלב, יש לי תחושה ש...
יש לך זה, הבנתי.
יש לי סימפתיה מאוד גדולה.
הוא עובד עלינו פה, אה?
יש לי סימפתיה מאוד גדולה, הפועל ירושלים. למרות מה שאתה חושב, אבל אני חושב שהראש אומר שמקבי קבוצה טובה יותר. מקבי בשבע. הוא היה בגמרים כאלה, שאלת אותו.
הוא שאלתי. בשנייה...
הוא הלך על הערכה, תמיד הוא הלך על האימור הפחדני.
בשנייה... הוא אמר מקבי בשבע, הוא בשנייה בעשר נקודות...
ברור, דפיסנט, כן.
הוא לא אמר, אתה יודע, הוא לא אמר מקבי
בשבע.
הם יצאו לריצת 10-0 ב-20 שניות.
זה ה-10 נקודות של רומן סורקי.
אני הולך על מקבי דו ספרתי מחר.
וואו.
אני, זה מה שאני חושב, אני אשמח להתבדות.
נראה לי אנחנו צריך להביא לו זה, זה מתנה אם הוא יצא צודק.
לא,
אנחנו הולכנו על צמוד, אתה יודע.
צמוד לדעתי בטוח, לא יודע למה.
לא, הוא אומר לך דו ספרתי.
דאבל פיגרס.
יאללה.
ועם זה נחתום את ההכנה שלנו לגמר הגביע, וניפרד ממאיר, לפני שאנחנו עוברים ליבשת שם, היא באמריקה.
איזה כיף, בואי נערך דנבר חזרו, אה? אתה רואה, בגלל כן התחלתי לעקוף
קצת. יפה, יפה. אז...
היית רוצה שחקן כמו יוקיץ'? נעשה טיזר לפינה שעם דסקל. היית רוצה שחקן כמו יוקיץ' שבאיר?
ברור.
לא,
פיק אנד רול.
הראשון.
נכון, פיק אנד רול של מאיר איתו.
פיק אנד רול של מאיר עם יוקיץ'. של יוקיץ' עם מאיר יותר נכון. מאיר, תודה רבה. בהצלחה בשלוש השלוש. ונתראה בשבוע הבא.
נתראה בשבוע הבא.
חשבתם אלינו, לחלק ה-NBA, הצטרף אלינו אחד יחיד ומיוחד, אוריאל דסקל, אהלן, אהלן.
אהלן.
אתה האורח...
יש עוד כמה דסקלים, אז אני לא...
אבל אתה היחיד שהוא אוריאל.
נכון.
אז אתה עורך חוזר שלנו, כי התארחת אצלנו בפרק הראשון, כי אין מה לעשות, אנחנו צריכים חיזוקים בכל מה שקשור לליגה הטובה בעולם, כי מאיר עדיין בפיק אנד רול ספרדי, הוא לא השתדרג. ואנחנו לא דיברנו בעצם NBA בשבועיים האחרונים, וקרה הרבה, הרבה מאוד.
כן.
ובטח הבוקר הזה, וכמובן אנחנו נתחיל וניתן את הכבוד לאלופה מדנבר, אז הנאגט הצליחו להפוך הלילה על מינסוטה, לנצח לראשונה בסדרה הזאת בבית, ולרשום מהפך 3-2 לאחר שפיגרו ב-2-0 בבית. אופמן, יש לך נתון בשבילי?
כן, וידאתי אותו וזה הנתון. רק 5 קבוצות בהיסטוריה של ה-NBA הצליחו להפסיד פעמיים בסדרה של הטוב מ-7 משחקים, ולנצח את הסדרה. זאת אומרת, דנבר, אם היא עושה את הניצחון הבא, היא הקבוצה השישית אי פעם בתולדות ה-NBA, שמצליחה לחזור מפיגור 0-2 ביתי לניצחון בסדרה, נראה לי שזה נתון די פסיכי.
זה מטורף, ומי שהיה היום עוד יותר מטורף, זה מי שקיבל גם הבוקר את ה-MVP בפעם השלישית back-to-back-to-back, שזה ניקולה יוקיץ', שעשה משחק של 40 נקודות, 7 ריבאונדים ו-13 אסיסטים עם 0, אני חוזר 0 עיבודים, שזה באמת דבר שרק קריס פול וניקולה יוקיץ' עשו אי פעם בהיסטוריה של הפלייאוף, וכל זה קורה על אחד, רודי גובר, שחקן ההגנה של העונה ב-NBA, רק 4 פעמים. אז בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, דסקל, נתחיל איתך. יש סיכוי למינסוטה בסדרה הזאת, או שבואו נגמור עם זה?
יש סיכוי, כי אי אפשר להגיד שאין סיכוי לקבוצה שניצחה פעמיים את דנבר בדנבר, וניצחה בצורה מאוד משכנעת. הסיכוי, לדעתי, לא גדול. כי יוקיץ', ואפשר לראות את זה, הבין מה צריך לעשות נגד מינסוטה. וכשהמוח, מוח הכדורסל הבכיר ביותר בעולם, הטוב ביותר בעולם, מבין מה צריך לעשות, אז כולם בקבוצה שלו מבינים מה צריך לעשות, ואפשר לראות את זה במשחק שלהם. בגדול, כדי לעצור את אדוארדס, צריך לסגור את הנתיב ריצה שלו, את הנתיב כניסה שלו, חדירה, לתוך כן. את הנתיב חדירה לתוך הצבע, ודנבר עושה את זה מעולה בניצחונות. בשביל לעצור את יוקיץ' צריך לעצור את נתיבי המסירה שלו, וזה וואלה בלתי אפשרי על פני 7 משחקים. זה פשוט בלתי אפשרי.
איך תעצור בחורים שש עיניים?
בדיוק.
זה פשוט, תקשיב, זה תופעת טבע. אני אומר לכם, זה הסיפור, אתם יודעים, אני לא יודע איך הוא יזכר בהיסטוריה, אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה. יכול מאוד להיות שהוא ייקח עוד אליפיות, יכול להיות שהוא לא ייקח עוד אליפיות, וזה לא באמת משנה. קודם כל, מבחינת תארי MVP, הוא ברמה של לארי ומג'יק, זה נתון דפוק לחלוטין. והעניין הכי גדול עליו, וזה צריך לומר, הוא כנראה יהיה בטופ 15, טופ 20, לדעתי הוא כבר בטופ 10, אבל זה לא משנה, זה לא הדיון פה. היחיד שלא חשבו שהוא יהיה שם. לא חשבו שהוא יהיה שם.
נבחר 41 בדראפט.
עזוב, תסתכל היום. אנטוני אדוארדס, אם אנחנו מסתכלים על היום שניקולא יוקיץ' נבחר, ועל היום שאנטוני אדוארדס נבחר, עזוב, פרסט פיק ו-200 פיק בערך, חשבו שזה יהיה כוכב, זה עוד שחקן צ'אבי שיגיע לליגה, זה סיפור הזיה. אולי הכי שאני יכול לקחת את זה, זה יאניס אנטטקומפו, הכי קרוב לי, לשחקן שלא חשבו שהוא יהיה כזה כוכב.
זה מעניין, כי שני השחקנים הכי טובים בליגה,
הם צ'אבים.
הם לבנבנים.
וצ'אבים.
וצ'אבים, ושמנמנים.
אנחנו נגיע עוד לנו
כבר. אז כל הכבוד לשמנמנים, יש לנו סיכוי. חברים, זה ברצינות, אני לא חושב שאי פעם ראיתי מישהו שחושב כדורסל במהירות כזאת כמו יוקיץ'. הוא רואה לא צעד אחד קדימה, הוא רואה 40 צעדים קדימה, ואי אפשר לנצח את הדבר הזה. ואני חושב שאנטוני אדוארדס גם אמר על זה. הוא אמר, הוא מעניש אותך, אתה עושה טעות הכי קטנה והוא מעניש אותך. וזה בדיוק משהו
אחר. הוא עדיין underrated, אופמן?
אני מבין מה אתה אומר, מה השאלה? לא, הוא כבר לא. אני מבין מה אתה אומר, בעצם השאלה.
הספדנו אותם אחרי 2-0, אנטוני אדוארדס ומייקל ג'ורדן.
אני לא חושב שהספד.
אני חושב שגם אני קצת שכחתי, אתה יודע, במי מדובר.
אני חושב שרודי תומג'ו, אני לא צריך לבטא את שמו בחיים, רודי תומג'נוביץ' שלא קוראים לו, סתם. אני ושמות זה דבר מאוד מאוד שלא הולך. ויץ' בסוף. זה לא הולך ביחד, אמר, אחרי האליפות השנייה לעולם, אל תמיתו, בערכו של אלוף, או ליבו של אלוף, ובאמת אי אפשר להעמית בלב, הם אלופים, והם קבוצה טובה, ועכשיו גם הגיע להם העוד שחקנים, הקריסטיאן בראון, שנראה טוב במשחקים האחרונים, דרך אגב, בעיקר בהגנה על אנטוני אדוארד, ו-KCP שפתאום שומר על... בסוף, בשביל שקבוצה אלופה, תהיה קבוצה אלופה, יש לך סופר סופר סטאר, אפרופו אנטוני אדוארד, אפרופו ניקולא יוקיץ', ואתה צריך שיתפו אותו. אני קורא לזה המעטפת. וכולם יודעים, וזה המעטפת. ג'מאל, באמת, אני חושב שדנבר נאגטס, כולם דיברנו על זה קצרה לא קצרה, מצא את השמונה שחקנים שלה, ועל פניו כרגע היא מבחינתי הפייבוריטית במערב. אני לא יודע מה לגבי המזרח.
העניין עם ה... אם אתה מסתכל סתם על הנתונים, אם אתה רואה את הבנצ' סקורינג, את הסלים מהספסל, אז כשהחבר'ה מהספסל, שזה לא יותר מדי של דנבר, קולעים, דנבר מנצחת.
מעולה.
זה בגדול הסיפור. כלומר, אנחנו מסתכלים על הפלוס מינוס של קריסטיאן בראון והולידיי שנכנס ופתאום חזר לחיינו. בגדול, זה מה שמנצח את המשחקים. כי פאוול, סליחה, פופ, קלדוול פופ, הוא לא קולע טוב משלוש. בסדרה הזאת, לפי דעתי, הוא על פחות מ-30%.
חוץ משבמשחק הלילה שהוא עשה 4-5 ובאמת הוא היה טוב, אבל אתה...
כן, אבל הוא לא קולע טוב מהשלושות, וכשקריסטיאן בראון קולע את השלושות שלו, את ה-2-3 שלושות שלו, הוא קולע ב-2-3, 2-2 כזה,
אז... אגב, KCP, שלוש... ארבעת המשחקים הראשונים בסדרה, שלוש שלשות, הלילה ארבע.
כן, בדיוק.
כן,
אז... ופלוס 16 על המגרש, סליחה, עד הסתם.
אז זהו, אז זה ההבדל. ברגע שקריסטיאן בראון נכנס במקום פופ, ונותן את התשובה לאדוארדס בהגנה ובהתקפה, אי אפשר להשאיר אותו לבד, שמנסות עושה את זה כדי להתמודד עם יוקיץ', זהו, אי אפשר לנצח את דנבר, כי יוקיץ' ימצא את השחקן החופשי תמיד. תמיד הוא ימצא את השחקן החופשי, וכל מה שהוא צריך זה שהשחקן החופשי יקלע כמו שחקן חופשי.
היה לו שני מהלכים אייקונים, גם התפיסה והקווטרבק פס, כאילו, תפס וישר בעין בגב, הוא לא ראה מסר, אני חושב, לא זוכר למי, נראה לי לגורדון.
לג'מאל מארי.
לג'מאל לא משנה, שהטביע והשלשה. הדבר המדהים אצל ניקולא יוקיץ' זה, ברור, איי-קיו בסקטבול והכל, זה לוקה דונצ'יץ', ככה אני אנסה לפשט. עוד 20 סנטימטר, כי הוא יכול, כמובן לא ברמת האתלטיות, וזה, אני מנסה להסביר, הוא לוקח כדור, עושה פיקנרול, הוא 2.2 מטר, עושה פיקנרול, ובאיטיות, חודר, ופאול סל, ועל רודי גובר, שהוא כאילו דיפנסיב, השחקן ההגנה של השנה, גם איזה 600 פעם בערך, אני התפעלתי, ראיתי את כל המחצית השנייה בלייב, את המחצית השנייה ראיתי בהקלטה, כי זה בכל זאת מוקדם, אבל אני פשוט מתפעל מהבחור הזה, והאמת, אמרת, underrated וזה, לא חשבתי לרגע גם שהוא זכה ב-MVP'ים הקודמים, שהוא יהיה כזה טוב.
אז היה מהלך אחד, ספציפי, שאמרתי, שו, איזה גאון. היה קטע שהוא חדר לתוך הסל, והוא היה יכול לקלוע בקלות, אבל הוא לא קלע בקלות. כי הוא אמר, השתי נקודות האלה פחות חשובות מאשר להצמיד עבירה שלישית ורביעית לרודי גובר. כי ברגע שרודי גובר בעבירות, הוא מוגבל, מול בסוויצ'ים וכו', והוא פשוט שחט את הפאול, קלה את השתיים מהקו, אבל, ואז הבנתי, האיש באמת רואה, זה היה בתחילת רבע שלישי, האיש רואה לרבע רביעי כבר מה הוא צריך שיהיה לו על המגרש, ומה שהוא צריך שיהיה לו על המגרש, זה רודי גובר עם 4-5 עבירות.
אני לא יודע אם הוא יישאר על הקווים אחרי שהוא יפרוש, כי גם הוא וגם לוק נראה לי מהסוג של האנשים שהתעסקו יותר במרוצי סוסים ביום שאחרי, אבל אנחנו נזכה כל כך כל כך,
אני גם לא חושב שהוא יאמן.
יוקיץ', מה שהוא יעשה, הוא ישמין לכמויות אוביס מטורפות. ויראה כמו כדורסל, זה מה שהוא יעשה.
אז המשחק הבא בסדרה הזאת הוא בין 5-6, משחק מספר 6 שיכול לגמור את הסיפור, זה קורה במינסוטה. משחק נוסף שקרה הלילה, זה הניו יורק ניקס נגד האינדיאנה פייסרס. בעצם הניקס פצועים וחסרים, אבל הצליחו בכל זאת לרשום את המשחק הכי מרשים שלהם בפלייאוף הנוכחי, עם ניצחון 30 הפרש במשחק החמישי בגארדן, שבא אחרי המשחק הכי חלה שלהם בפלייאוף, במשחק ה-4 שהיה באינדיאנה. אז מה קורה בסדרה הזאת? אני באמת דיברתי קצת עם דסקה לזה היום בבוקר. המשחק הבוקר היה בעצם תמונת מראה של המשחק הקודם. במשחק הקודם באו אינדיאנה. הם היו יותר אגרסיביים. הם רצו יותר, ראו את זה בכל כדור. הם גם קלו שזה בדרך כלל עוזר לנצח משחקים בכדורסל. והדבר ההפוך קרה היום בבוקר. ניו יורק רצו יותר, ראו את זה, והם פירקו את אינדיאנה. ואני מזכיר, הניקס ניצחו הלילה בלי אוג'י אננובי, בלי מיצ'ל רובינסון, הם בלי בויאן בוגדנוביץ' מהסיבוב הראשון, ובלי ג'וליוס רנדל לכל הפלייאוף.
אני חושב שאמרת אנדררייטד, ג'לן ברנסון לטעמי, הוא השחקן הטוב ביותר בפלייאוף עד כה.
ה-MVP של הפלייאוף, כן.
כרגע, הסיפור הכי גדול של פלייאוף 23-24 עד כה, וניו יורק ניקס, מבחינתי, מבחינת דרור הופמן, היא הסיפור הכי גדול של הפלייאוף הזה. אני לא יודע איך עוד שיתודח בסוף, זה מדהים, רק בגלל מה שאתה אומר.
אחד מהסיפורים הגדולים, הספורטיבים הגדולים של העולם.
אם הם יעשו פיינלס, כאילו לפחות קונפרנס פיינל, לא צריך לעשות את זה, כי יכול להיות שמול בוסטון יהיה להם כבר...
זה יהיה יותר גדול ממיאמי של שנה שעברה? שבאו מהפליי?
לא, לא יודע, אבל אתה זוכר רגע את מיאמי? מיאמי היא ב3-4 שנים, עשתה גמר NBA, דיברנו על זה עם קנדריק נאן, כאילו קבוצה, אריק ספולסטרה, מאמן שלקח אליפויות.
זה משנת 2000 לא היו בגמר מחוז. בדיוק,
בסוף ניקס, אנחנו כולנו אוהבים את סימי וכולנו יודעים, ואני, יש לי כל כך הרבה שעות, הבן אדם סיפר כל כך הרבה סיפורים. זה קבוצה שאני, חוץ מהגמר ב2000, שרג'י מילר נתן להם בראש בגיים 6 במדיסון סקוור גארדן, אני לא ראיתי מניקס כלום, אתה יודע, אני הייתי בן 5 כשהיה להם את פטריק יונג שהגיעו לגמר.
24 שנים עברו.
אז זה באמת סיפור אדיר, וג'לן ברונסון, אתה יודע, אנחנו מתפעלים מניקולה יוקיץ', אבל אתה תכף תגיד את הנתונים של ג'לן ברונסון, 6 משחקים, 5 משחקים בפלייאוף, מעל 40 נקודות, לא עשה אף שחקן את זה מאז לברון ב-2018, תגידו, זה שחקן שכאילו, דאללה סמרי יאללה, שילך, כאילו, מה זה? מה זה?
אגב, הוא, רגע שנייה לפני, הוא התעורר בזמן, למה? הוא רשם במשחק הקודם, במשחק
הכי גרוע.
את המשחק הכי גרוע שלו בפלייאוף הנוכחי, עם 18 נקודות. והבוקר הוא עשה את המשחק הכי טוב שלו בסדרה הזו עם 44 נקודות.
הוא בעיקר צריך לנשק את המאמן של וילנובה, שגידל בחור בשם ג'וש הארט.
וגם את ברונסון.
ברור, אני אומר. כי...
ודי וצ'נזו.
אנחנו מדברים על קבוצות, זה ניקס קבוצה. אפרופו דנבר, דווקא.
אגב, זה חיבור, יש פה חיבור, ברונסון ובכלל כל הווילנובה טים וכל הווילנובה גייז, זה חיבור מדהים בין נפש של מועדון,
נכון.
ניו יורק ניקס, לבין נפש של שחקן ונפש של שחקנים. כי ברונסון הוא כוכב הניקס האולטימטיבי. אין מישהו שמתאים יותר מברונסון לניקס, הסיפור שלו. זה שהוא גדל, דרך אגב, הוא גדל באולמות כדורסל של ה-NBA, אבא שלו היה שחקן שולי ב-NBA.
הבעלי, ה-GM של ליאון רוז הוא הגאדפאדר שלו.
כן, הוא גדל שם, הוא יודע טוב מאוד מה הניו יורק ניקס.
הוא הג'ון סטארקס של ימינו.
זה נכון, זה מאוד דומה.
מאחל לו להיות בלי הצ'וקר.
לא, ברור.
רק שהוא הרבה הרבה יותר טוב ברמה הטכנית מג'ון סטארקס. ויש לך פה חיבור נפשי בין קהל אוהדים שיודע בדיוק למה הוא מצפה מהקבוצה שלו. הוא מצפה למלחמה עד הסוף בכל משחק, בטח במשחק בית, ודרך אגב, הם הפסידו את המשחק בית נגד פילדלפיה, אבל באמת בשניות האחרונות...
כן, משחק מוזר היה שם.
משחק מוזר וכו'.
סדרה מוזרה.
נכון.
אז, ואינדיאנה מנצחת את כל המשחקים שלה בבית. כלומר, אלו שתי קבוצות שחיות מהאנרגיות של הקהל הביתי, ממש חיות מזה, ובניו יורק זה עוד יותר בא לידי ביטוי. אתה פתאום רואה כוחות נפשיים שאתה לא רואה בשחקני כדורסל בימינו, אלא אם כן הם שחקני בית של באירופה.
זה באמת, אני אגיד לו, זה באמת מסון סקוור גארדן לפעמים במאני טיים, היום לא, גמר 30 הפרש, מרגיש כמו אולם אירופי, אולי היחיד ב-NBA גם אינדיאנה.
אני רוצה לתת דוגמה מייצגת, דיברת על כמה הם קבוצה, אז הנה שחקן שיוכיח כמה הם קבוצה.
מק ברייד.
אלק ברק. אלק ברקס. אלק ברקס. אלק ברקס שיחק לראשונה בפלייאוף הזה במשחק 2 מול אינדיאנה. אוקיי? זאת אומרת, בסיבוב הזה, ממשחק 3 עד משחק 5 שקרה הבוקר, הוא מעמיד ממוצעים של 17.3 נקודות למשחק, ו4.5 ריבאונדים למשחק. במשחק הבוקר הוא קלה 18 נקודות, מק ברייד קלה עוד 17, וזה שני שחקנים שהם לא... תמיד, יש מצב שהם כל השאר היו בריאים, הם לא היו ברוטציה.
כן, בדיוק. והניקס ניצחו ב-30 הפרש.
כן, הלכתי להסתכל על ה...
זה הסיפור בסופו של דבר.
הלכתי להסתכל על החמישייה של המחזור הראשון, העונה אי שם בתחילת נובמבר, וככה הסתכלתי, ואז בוגדנוביץ' הגיע. באמת התחלתי להסתכל, כי זה לא הקבוצה, זה באמת מדהים לראות את זה, באמת, מיצ'ל רובינסון הוא היה, אתה יודע, הוא ואייזר אינשטיין חילקו את הדקות, אבל כשאתה מסתכל על זה, אונונובי, זה שחקן שהביאו, כדי לקחת את ניקס קדימה, זה שחקן מפלץ, שאתה צריך בדיוק כזה שחקן, כדי להצליח.
פרי אנדי, ההגדרה המילונית.
לא, לא.
עם ניסיון באליפות, שחקן אליפות.
שחקן, פשוט שחקן, זה קבוצה שחקן שאתה רוצה אצלך, אבל אני חושב שאם אמרנו שג'לן ברונסון הוא ה-MVP של... עד כה של הפלייאוף, מבחינתי ג'וש ארט הוא האקס פקטור האולטימטיבי של הפלייאוף הזה. הוא הכריח לכולם, והוא היה שחקן NBA שולי יחסית, בוא נגיד את זה ככה, סבבה, שהוא...
רול פלייר.
דיברת על יובל זוסמן?
כן.
אתה צריך שחקן, זה יובל זוסמן של NBA, במרכאות כפות.
אפרופו וילנובה וכל הרוח וכל ה...
קולג' טוב.
בדיוק, אבל זה בדיוק זה, זה קבוצה שהיא לא תנצח בזכות העומק שלה, או תנצח בזכות הכישרון שלה, זה קבוצה שתנצח בזכות ריבאונדים, בזכות הגנה, ובזכות קלה מבריק, קלה מבריק, שבאמת לפעמים יש תחושה שלא משנה איך הוא זורק את הכדור, זה ייכנס. וזה הכוח העיקרי שלה.
אני ממש באדם. כאילו, אני לא... ניו יורק ניקס הייתה קבוצה, אתה יודע, אני רואה NBA הרבה מאוד שנים, הייתה עוד קבוצה. ממש קבוצה סתם. באמת, קבוצה הלוזרית. אני צריך, חוץ מאמרי סטודמייר שם,
אני באיזשהו שלב התחלתי לקרוא להם דה ניו יורק סיינפלדס, בגלל שהם היו מצחיקים.
נכון.
אבל כל פעם ניסו להביא את הכוכבים, החצי כוכבים
האלה. כן, קרמלו אנטוני וכן.
ברגע שהם הבינו שמה שבניקס, מה שבניו יורק רוצים מהניקס, זה שתהיה קבוצה.
לב ונשמה.
של יתנו הכל, אז הם עלו למעלה.
אני באדם.
משחק מספר 6 יהיה בלילה בין שישי לשבת, זה גם חופש, אז מוזמנים להתעורר בלילה ולראות, ויש לנו ממש כמה דקות קצרצרות לדבר על הסדרה הנוספת שרציתי לדבר עליה, שמשחק מספר 5 קורה ממש הלילה, וזו הסדרה בין אוקלאומה סיטי טנדרס לדלאס מבריקס. תשמעו.
מה?
כואב ללוקה, וזה כואב לי.
מה המצב איתו?
כואב לו.
האכילס,
הברך.
הברך וגם התאומים אומרים משהו.
אני חושב שהוא צריך ניתוח בסוף העונה.
למה?
הוא סוחב את זה.
אני ניסיתי לחפש מה יש לבן אדם. הוא נראה לא טוב.
לא פרסמו ולא יפרסמו. הוא פצוע. הוא כל כך פצוע שהממוצע שלו בסדרה הזאת זה 22 נקודות, 39% מהשדה ו31% משלוש. שזה הם הנקודות והאחוזים הכי נמוכים בקריירה שלו לסדרת פלייאוף, כואב לו.
אתה יודע מה הכי מטריד?
הכי נמוכים, כשלו דורט שומר עליו, אז זה הכי נמוכים בקריירה של הנקודה.
לא, אבל זה גם, אבל עזוב, זה מעבר ללו דורט. זה איך שזה נראה. אתה רואה שכואב לו, הוא לא מסוגל לעשות.
יש התקפות שהוא לא עולה. ההתקפה,
כן, לא מסוגל.
שנותן לקריירה.
תקשיב, כשכואב לך, וכואב לך, ורואים שכואב לו, ואז מגיע איזה לו דורט שיש לו שרירים שהם יותר גדולים משלך, והוא מציק והוא מעצבן והוא לוחץ.
הוא גם מסוג הפטריק בברלי
האלה
ודריימונד גרין שיכנסו לך ברגליים.
יש לי דעה לא פופולרית.
שוט.
לוקה דונצ'יץ' אני פריק של הכדורסל האירופי, קצת יותר גדול מה-NBA, אז בשבילי אני רוצה שהוא יהיה, אני רוצה שהוא יהיה הכי גדול אי פעם.
גם
האירופי.
גם אני.
מבחינתי. אבל אני חושב שאני הולך להגיד משהו קשה. אם הוא לא ישפר את המצב הגופני שלו, יהיה לו קשה.
שיפר אבל, הוא עבד בקיץ.
לא מספיק, לא מספיק. הוא עדיין שמנמן. עכשיו, שנייה, אני אגיד לך מה, לדעתי, אני לא איזה פיזיולוג גדול, זה חלק מזה. אם הוא היה קצת יותר פיט, לדעתי, שוב, אני אומר דעה, יכול להיות שלא מבוססת, אתה יודע. יכול להיות שהוא היה היום פחות, קצת יותר טוב. אני חושב, אני לא אומר שלוק, כאילו, לוקה הוא לוקה, אבל מרגיש לי שהכאבים שלו, הדברים שלו איכשהו נראה, אולי אני טועה.
אני רוצה להתווכח איתך על זה, כי אני חושב שהפיזיק שלו, העוצמות שיש לו בגוף, כן, השמנמנות, זה משהו,
זה היתרון שלו, אתה אומר.
זה משהו שתורם לו את כל הנקודות כשהוא פצוע.
אני תמיד אמרתי את זה על הפוך, שתמיד היו אומרים לשחקנים, קצת יותר רזים, קצת יותר זריזים, שים מסה, שים זה, הייתי אומר, לא. הפוך, זה הזריזות, זה היתרון. אז אני לא חושב שלוקה צריך להיות עכשיו לרדת 15 קילו ולהיראות כמו לברון ג'יימס, אבל אני פשוט אומר שאולי, אולי זה קשור לקטע של הפציעות, העומס הגופני.
היתרונות שלו, אחד מהיתרונות הגדולים שלו, זה בדיוק, הוא מעט יותר מהר מכל אחד אחר. וזה פשוט נותן לו את הספייס. ודרך אגב, הגוף שלו, כשיש לו את המוב הזה, שהוא פשוט מכניס את הכתף שלו בתוך החזה של היריב, ואז קופץ אחורה וקולע. אם הוא היה ציפלון, הוא לא היה מצליח לעשות את זה.
לא, לא מצליח ציפלון.
הוא מצליח לייצר שטח לעצמו, ספייס לעצמו, בזכות השומן.
אני חושב שהסיפור הכי גדול אבל בדלס, הוא קיירי אירווינג.
מה קורה?
היה לו משחק לא טוב.
מה זה משחק לא טוב?
אתה רוצה נתונים?
תשע נקודות.
רוצה נתונים?
תשע נקודות. בסדרה מול קליפרס, אירווינג קלה 26.5 נקודות למשחק ב-51% מהשדה.
אוקיי.
בסדרה הזאת הוא על 15 נקודות למשחק ב-46% מהשדה.
מאוד נמוך.
בטח שלוקה פצוע, אהו, אהו, אתה לא יכול לעשות תשע נקודות בלבד ולזרוק 11 זריקות.
שנייה, צוקי, אתה רוצה להגיד לי שאסור לסמוך על קיירי אירווינג?
תשמע, אני חושב שאני לא הראשון שיאשש את הטענה הזאת.
לא, בכדורסל אנחנו יכולים לסמוך עליו. בואו נשים רגע.
בכדורסל אפשר לסמוך עליו?
כן, לקח אליפות, הוא עשה את המהלך הלוף.
דסקל אוהד בוסטון.
אני יודע.
וזה כואב.
הכל בסדר.
מתי זה היה האליפות הזאת?
2016.
כמה שנים עברו מאז?
8 שנים.
נכון. כמה זה 8 שנים?
בקריירה של כדורסלן.
בקריירה של כדורסלן. זה המון.
נסכים הרבה מאוד על המנטליות ועל הדברים האלה. עדיין, אנחנו מסכימים שמבחינת, לדעתי, סקילסט הכי גדול שהיה דרך המגרש.
דעה לא פופולרית.
נו, הוא לא שחקן טוב.
אם אתה שם את טיוס ג'ונס במקום, טיוס ג'ונס במקום קיירי אירווינג, דלס פיבוריטית מול אוקלאומה.
יכול מאוד להיות, אבל אני דווקא חושב,
וואו, זה באמת דלס.
לא, אני דווקא חושב שבגלל שלוקה לא מספיק דומיננטי, שחקן כמו קיירי אירווינג אתה חייב, והוא כבר ניצח להם משחקים בזה, החזרה, הקאמבק המטורף שבסוף הם הפסידו לקליפרס, כולם זוכרים איזה משחק קיירי נתן שם. אני עדיין חושב שהחובת הרכרעה מוטלת עליו, בטח כי הכל נופל. לוקה נראה מוטש. זה העניין הכי גדול.
הוא נראה גמור.
נכון,
הוא נראה גמור.
עכשיו, גם לוקה הוא בכיין, אנחנו אוהבים אותו, אבל הוא בכיין. אז עכשיו זה הופך להיות עוד יותר מוחסן, שהוא מתעצבן והכל.
אתה יודע,
קיירי חייב להתעורר.
הוא מאלה שיושבים בחזר הספסל, קודם כל צריך להגיד, הוא יחטיא את זריקת העונשין
הכי חשובה.
אתה יכול להשוות את המשחק. ואתה רואה אותו יושב על הספסל, והוא נותן לעצמו מכות בראש, והוא...
אכפת לו, זה ברור.
אין ספק. אגב, גם יוקיץ' בכיין. כן, גם
שנייה,
גם ג'וקוביץ' בכיין,
נכון, אירופאי,
חוץ מהיוגוסלבי, שנייה, חוץ מהיוגוסלבי היחיד שהוא לא בכיין זה לוקה מודריץ', כן, זה כאילו היוגוסלבי היחיד שלא בכיין, אבל חלק מהתחרותיות שלהם זה העניין הזה,
זה אולי יוגוסלביה, כי לוקה הוא קצת יותר, הוא סלובני, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר,
כל היוגוסלביה, אבא שלו סרבי, כאילו,
ברור. בכל מקרה, אנחנו לא אמרנו מילה על OKC,
יש לך חצי מילה.
אני לא יודע אם יש להם מה שנדרש ללכת עד הסוף, יש להם מה שנדרש לנצח את דאלאס.
מסכים.
כן, 100%.
אז אני חושב שעם ההסכמה הטוטלית הזאת, אפשר לסגור את הפרק הזה, להפעם.
מתי נעשה עם דסקל תוכנית שעה? NBA. שאני אשמע ואקשיב, כי אני מחרטט פה.
אני חושב שבגמרים האזוריים, או בגמר, אנחנו נעשה איזה ספיישל
כזה. סדרת פלייאוף, ניו יורק ניקס, בוסטון סלטיקס, זה משהו שצריך לדבר עליו כל יום.
זה יהיה נחמד, אז דסקל, תודה רבה שבאת, אתה עוד תגיע לפה שוב.
דסקל, אני תכף סקופ, בוסטון לקחת אליפות השנה, יאללה, תקדם.
אני בסוף.
זה בברקט שלי.
גם שלי.
אופמן, תודה רבה לך, כרגיל. מאיר, איפה שלא תהיה, אנחנו אוהבים אותך, 3-3 על הקווים בנס ציונה.
הוא לא מת, הוא לא מת.
איתנו באולפן, אנחנו לא, צריך להגיד שאנחנו אוהבים אותו. אני רועי צוקרמן, אנחנו רן בלגן, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. צ'או.